אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
למרות שהעולם משלם יום-יום את מחיר המלחמה באוקראינה, המערב עסוק בשלו, ולפוטין המצב הזה די נוח. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
המלחמה כולה, בסופו של דבר, קרה לה מה שקורה באירועים כאלה. יש שגרה מסוימת, והמציאות הזאת מאוד מזיקה. האויב הכי גדול של האוקראינים זה תחושת האדישות הבינלאומית, והתחושה הזאת צפויה לגבור.
Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri ile
בשישי האחרון באיסטנבול, לאחר חודשים של מאמץ, התיישבו בשולחנות נפרדים אמנם, שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו ושר התשתיות של אוקראינה, אולכסנדר קוברקוב, לחתום על הסכם שיאפשר את פתיחת הנמלים בים השחור לייצוא חיטה ודשנים. הצדדים נמנעו מלרחוץ ידיים, אבל מזכ"ל האום ונשיא טורקיה ארדואן, שטיווחו בין הצדדים, הביעו אופטימיות כי הסכם הוא סימן לבאות.
יממה לאחר ההסכם בין רוסיה לבין אוקראינה מפציצה רוסיה את הנמל המרכזי באודסה. הצבא האוקראיני מסר כי שניים מטילי השיוט הרוסיים הופלו, ושניים אחרים פגעו בתשתיות וגרמו לנזק.
אבל אז הופצץ נמל אודסה בסוף השבוע על ידי הרוסים, במהלך שהותיר ספקות במערב לגבי הרצינות של פוטין ביחס להסכם. ובכלל, ההסכם המדובר אמור לשחרר מעט לחץ במערב ולאפשר הקלה על הכיס של כולנו. נדב אייל, פרשן ידיעות אחרונות, מה המטרה של רוסיה בהפגזה באודסה יממה לאחר חתימת ההסכם?
צריך לומר שזאת לא התקפה שהרסה את הנמל באודסה. זה לא איזה מין הפצצת שטיח כזאת. זה לא שכל נמל אודסה, שהוא נמל מאוד גדול ומשמעותי, בוער, אלא שמדובר פה בסופו של דבר במכות, בכמה נקודות בנמל. האוקראינים כמובן אומרים שזה שערוריה, שזה מוכיח שאי אפשר לסמוך על הרוסים, שזו התקפה ברברית וכך הלאה, זה מצופה שהם יגידו את זה, אבל הם גם לא אומרים שההסכם מת, האוקראינים, כי הם מבינים בדיוק שרון איפה הם עומדים ומה הם צריכים, והם לא יגידו שההסכם מת, וגם הרוסים לא אומרים את זה, אלא הם אומרים שהם הולכים לחקור ושזה לא היה הם. אז אני חושב שבסך הכל, המסקנה היא שאנחנו לא נמצאים באיזשהו מקום שאנחנו יכולים להגיד ש... ההסכם הכל כך חשוב הזה לא התקדם.
אמרת הסכם חשוב, ובאמת אנחנו רואים גם את הטורקים לוקחים כאן איזה תפקיד. האם יכול להיות שזה מבוא לאיזשהו תיווך עתידי?
דבר ראשון שצריך לזכור לגבי ההסכם הזה, זה שיש 20 מיליון טון של דגנים, של חיטה, שנמצאים בנמלים של אוקראינה, שממתינים להגיע בעיקר לקרן אפריקה, ולמדינות בדרום הגלובלי שנשענות על חיטה ועל דגנים באופן כללי שמגיעים מרוסיה ומאוקראינה. ואם הסיילוז, אם המאגרים האלה לא יפונו בקרוב, יקרו כמה דברים. אחד, זה יכול להתחיל להיפגע, הדגנים עצמם, למרות שיש להם אורח חיים די ארוך. והדבר השני שיקרה זה שמה שנקצר עכשיו באוקראינה, לא יוכל להגיע לשווקים גם בשנה הבאה. עכשיו, יש מקומות בעולם, שהם לא אנחנו, נניח קניה, שנמצאים כבר עכשיו במצוקת מזון נוראית, כתוצאה מזה שהדברים האלה לא מגיעים. אז יש פה עניין בינלאומי נרחב שזה יתרחש. השאלה שהיא קריטית היא למה בעצם שהרוסים יאפשרו את זה, להתחשב בהתנהגות הכללית שלהם. והתשובה היא שגם הרוסים מקבלים משהו, וזה את האפשרות לייצא בבטחה את הדגנים שלהם, וכנראה גם... לא לספוג את המשמעויות של סנקציות בהקשרים האלה. אז יש פה אינטרס משותף, וזה סוג של הסכמה דיפלומטית מאוד נדירה במהלך המלחמה הזאת. כמעט שום דבר אחר לא הצליח.
The question has not been what is good for one side or the other. The focus has been on what matters most for the people of our world. And let there be no doubt, this is an agreement for the world. It will bring relief.
זה הסכם שהוא הסכם של האום, והוא הסכם של האום שבעצם הטורקים היו השושבינים שלו, ובגלל זה האמריקנים התייחסו אליו מאוד בצורה חשדנית. בכלל, באופן כללי, גם בגבי המזרח התיכון, האמריקנים לא אוהבים הסכמים שהם לא חלק מהם, שהם לא יכולים להגיד שיש להם קרדיט מפורש בהם. וגם במקרה הזה, הם פשוט לא מאמינים שזה יצא לפועל כמו שצריך, או לחילופין, זה לא עומד בקנה אחד עם התפיסה הכללית שלהם לגבי איך צריך להתייחס לרוסים. הטורקים כאן הוכיחו מיומנות, וברור שפוטין רוצה לתת את ההישג הזה לארדואן. הוא לא רוצה לתת את ההישג ישירות לזלנסקי, והוא בטח שלא רוצה לתת את ההישג לארצות הברית. אני רק מזכיר שארצות הברית הגיע כרגע לסיוע כולל לאוקראינים ממש לאחרונה של כ-7 מיליארד דולר, והיא אישרה ממש ביממות האחרונות עוד מערכת רקטות לטווח קצר, שאמורה להגיע ממש לשטחי המלחמה האוקראינים בקרוב, בשווי מאות מיליוני דולרים. אז אם תחשבי על זה, אם נניח הרוסים באמת רוצים להוציא את הדגנים שלהם החוצה, והם מוכנים אפילו לתת לאוקראינים להוציא את הדגנים שלהם, פשוט בגלל שיקולים כספיים או דיפלומטיים, אז למי הם ייתנו את זה? הם לא ייתנו את זה לאמריקנים, הם לא ייתנו את זה לאירופאים שהם יריבים שלהם, הם לא ייתנו את זה לאיראנים, כי האיראנים זה קצת יותר מדי רחוק מהאוקראינים במילא, ואין להם גישה לשם. הישראלים לא במשחק מאז שהמסע ומתן הזה נפסק בתקופת בנט, ומה שנשאר זה הטורקים.
So I wanted to let you know that we have information today, including from downgraded intelligence that we're able to share with you, about how Russia is laying the groundwork to annex Ukrainian territory that it controls, in direct violation of Ukraine's sovereignty. We're seeing ample evidence in the intelligence and in the public domain that Russia intends to try to...
בסוף השבוע הבית הלבן הזהיר מפני סיפוח שטחים מאוקראינה על ידי הרוסים וניסיון לאזרוח כפוי של האוכלוסייה הנמצאת בשטחים הכבושים. המטרה המרכזית של פוטין היא חזרה על תקדים סיפוח חצי האי קרים ב-2014.
הם יצרו אזור שהוא כמו גשר יבשתי, כל הדרך מרוסיה, דרך מזרח אוקראינה, ממזרח אוקראינה, האזורים שהם כבר כבשו בעבר, אל קרים, האזור שהם סיפחו אותו בצורה שלא הוכרה בינלאומית בשנת 2014, ומקרים עוד יותר קצת מערבה לכיוון אודסה שעליה הם לא השתלטו. הם מנסים באופן בסיסי להפוך את השטחים האלה לשטחים שלהם. הם העבירו, אני מזכיר, שהועברו באופן בלתי חוקי, אגב, מנוגד לאמנות הבינלאומיות, הועברו אזרחים אוקראינים במאות אלפים ויותר לתוך שטחי רוסיה, ולא לגמרי ברור מה קרה או מה קורה להם. יכול להיות שחלקם חלילה נהרגו, נרצחו, אין לנו מושג.
אבל למה אין לנו מושג, נדב? בעצם אתה אומר, עד כמה שנניח הבית הלבן התריע מפני המהלך הזה, והעולם עסוק בשלו, העולם עסוק באינפלציה שגרמה המלחמה, במשבר האנרגיה שגרמה המלחמה, אבל לא בדברים עצמם, לא לבדוק איפה האזרחים הללו.
זה נכון לגבי המלחמה כולה. זאת אומרת, המלחמה כולה, בסופו של דבר, קרה לה מה שקורה באירועים כאלה. יש שגרה מסוימת. אנחנו נמצאים בתוך מציאות של שגרה מסוימת. והמציאות הזאת מאוד מזיקה. בשלב די מוקדם, כתבנו על זה, דיברנו על זה, אני כתבתי שהאויב הכי גדול של האוקראינים זה תחושת האדישות הבינלאומית, והתחושה הזאת צפויה לגבור, משום שאתה, את ואני, שומעים על סכסוכים רחוקים מכאן, סכסוך שלא משפיע עלינו בדרך הכי ישירה, ואת יודעת, זה כמו מלחמת האזרחים הסורית, הגופות נערמות, המעשים האכזריים, את יודעת, אנשים מצקצקים בלשונם, וזהו, וזה הופך להיות איזשהו סוג של מעטה מאוד מסוכן, משום שמה שמתרחש באוקראינה, ברגע שאנחנו לא מתייחסים אליו, זה משרת את פוטין, זה משרת את התוקפן, כי הוא אומר לעצמו, טוב, זאת אומרת, זה כבר לא עצומת לב העולמית, אז אני יכול לעשות מה שבא לי, וזה מה שהוא עושה דרך אגב.
העולם אמנם משלם יום-יום את מחיר המלחמה, אבל הדיווחים מהחזית הולכים ומתמעטים.
Over where the area where we were earlier on, the bridge, which is essentially across the Dnieper River that splits Ukraine from the Russian bordering side to the European bordering side.
Ce dimanche matin, notre équipe prend la route pour la grande banlieue de Kiev.
Son las primeras imágenes de Kiev esta mañana tras una dura noche de enfrentamientos.
רשתות החדשות הבינלאומיות עדיין מדווחות בשידורים חיים, אבל ניכרת עייפות גם בהדהוד של מה שקורה בשטח. גם אצלנו בישראל, התקשורת שהייתה נוכחת באוקראינה בחודשים הראשונים של המלחמה, והחזיקה צוותי דיווח רבים, נוטה לאחרונה לזרוק את הנושא למקום נמוך יותר בליינאפ החדשותי.
א', אני מסכים, אין את הנוכחות שהייתה קודם. באופן כללי, אין הרבה רשתות בינלאומיות, זאת אומרת, רשתות מדינתיות, שמשאירות כתבים בשטח באוקראינה, וזה נובע בפשטות שרון ממידת העניין. זאת אומרת, אם הייתה תחושה שיש עניין רב בציבור הישראלי, וזה גם עולה המון כסף, וזה גם מסוכן לעיתונאים, אז אפשר להסתמך על הסוכנויות הזרות שנמצאות שם, ועל ה-CNNים שנמצאים שם וכאלה. בתחילת המלחמה זה היה הסיפור, אז כלי התקשורת בכל העולם, גם בישראל, שלחו עיתונאים שעשו עבודה טובה יותר, טובה פחות, רונן ברגמן בידיעות אחרונות וזיו קורן עשו עבודה פנטסטית, ורון בן ישי בוויינט.
אנחנו בעיצומה של הפגזה על העיר אירפין ועל הגשר שמחבר בינה לבין העיר קייב. אנחנו רואים עכשיו את הפליטים בורחים אחרי שהם עברו את הגשר. אנחנו נראה, זה גשר אירפין הרוס כרגע.
אני לא אשכח את השוט שלו בווידאו על אותו גשר שהפליטים מנסים לברוח מתחתיו, ורון עומד שם באמת כהרגלו של רון, ומדווח ממש מלב הרמפה בעוד היריות נשמעות מסביבו. אז הייתה עבודה שהיא הייתה עבודה, אני חושב, טובה, ובסופו של דבר היום אנחנו נכנסים לתוך המרחבים שהם המרחבים של ההתרגלות. וההתרגלות הזאת היא כאמור משהו מאוד אפל, כי בסופו של דבר זאת התוכנית הרוסית. מצד שני, אני צריך לומר, האוקראינים באמת הוכיחו שהמלחמה הזאת לא הולכת להיגמר כסיפור של קורבן פשוט. לדוגמה, עכשיו מדברים על זה שהם הולכים להיכנס מחדש לחרסון, שזאת עיר בדרום אוקראינה, שנכבשה בשעתו, והם מנסים להשיג ממש את הרוסים לאחור. העבדות האוקראיניות הן מזעזעות, זה עוד משהו שלא מדווח הרבה, אבל העבדות האוקראיניות הן יוצאות מהכלל כבדות, לפעמים ברמה של מאות ביום, מאות חיילים ביום שהם מאבדים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה עם הרוסים, אבל בצורה ברורה התפקוד המבצעי שלהם משתפר. אני לא אומר שהם עתידים לנצח, אבל הם נראים הרבה יותר טוב ממה שהם נראו לפני חודשיים, נגיד.
למה לא מדברים על המדינות שיושבות בצד? ומה יהיה האנד גיים של פוטין? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון, ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי השימוש.
לידר פרקסי תות, голова офису президента тут, премьер-министр Шмигаль тут, подоляк тут.
אז בואו נדבר על המצב בשטח. כל יום שעובר מוכיח שהאוקראינים הם לא אגוז קל לפיצוח, והדיבורים על כיבוש קייב בתוך 3 ימים היו בלתי מחוברים למציאות. השבוע ימלאו 150 ימים לפרוץ הקרבות, ובשתי המדינות שההיסטוריה שלהן רוויה במלחמות ארוכות, לא רואים את הסוף. כאמור, בצד האוקראיני סופרים בכל יום מאות הרוגים, ובמדינה הרוסה מנסים ליצור חיי שגרה בכל מחיר.
אז א', הדיווחים על כמויות הנפגעים הם די מבודדים, ולא לגמרי ברור לנו, היה איזשהו גל כזה שבו הם חשפו את האמת, ואמרו שיש להם ימים של מאות הרוגים ביום, אבל לא שמענו יותר מזה, זה היה לפני חודש בערך. העמידה האוקראינית נראית מצד אחד יציבה, זאת אומרת, המדינה, צריך לומר גם באופן כללי, המדינה לא קורסת, אוקראינה לא קורסת. אני מדבר עם חברים באוקראינה, יש חיים, אני לא רוצה להגיד נורמליים, אבל יש, ברחבי המדינה יש נורמליות.
In our country, a war, and we have to go to another place. We have to save our children.
הפליטים לא חזרו לאוקראינה, כי הם יצאו בדרך כלל מאזורים שהם אזורים שקשורים במלחמה, אבל אני לא שולל שאם מסתבר שקייב עומדת, אנחנו נראה חזרה מסוימת של אוקראינים לקייב, אלה שיצאו את קייב. מה שאני מנסה לומר זה שבאוקראינה המסעיות נוסעות, הסחורה מסופקת לסופרמרקטים, יש חיים ואיים של נורמליות בתוך מצב לא נורמלי, ואני חושב שזאת ההירואיות האוקראינית. הם לא נשכבו ואמרו, טוב, הרוסים הם מעצמה גרעינית, הם נלחמים בנו ואנחנו נכנעים, והמאבק היום הוא הירואי כמו שהוא היה ביום הראשון של המלחמה, והוא ממחיש הרבה מאוד יכולות אוקראיניות, והוא משפיל את רוסיה בכל יום שעובר.
אוקרים אינשך אובלסטי פה אודסי, יצא פיסלה טובו יק וצ'ורה, טורצ'ינה, און, רוסיה, сказали про те, що вони знають, як домовлятися з Російською Федерацією і забезпечити.
מצד שני, זלנסקי פנה לעולם ואמר שהם זקוקים לעוד כסף, לעוד מימון, וסוכניות הדירוג הבינלאומיות הורידו את הדירוג של אוקראינה, זה קרה ממש ביממות האחרונות. וזה יקשה מאוד על אוקראינה, כמובן, לגייס עוד כסף, ואם היא תגייס, היא תגייס בריביות יותר גבוהות. המלחמה עולה המון המון כסף, גם לאוקראינים וגם למערב, והמערב לא מממן את כולה, בסוף האוקראינים מממנים את הרוב, ויש לזה משמעויות, ואפילו השיקום של אוקראינה. נגיד שהמלחמה הייתה נגמרת היום, לא משנה איך היא הייתה נגמרת. בין אם הרוסים היו מגורשים, הרוסים היו כובשים את כל אוקראינה, או אוקראינים היו משיגים את הרוסים לאחור, אל הקו ואל הגבול הבינלאומי. בכל אחד מהמצבים האלה צריך יהיה לשקם את המדינה הזאת בשווי של לא מיליארדים ולא מאות מיליארדים, אלא יותר מזה. אחרת חלקים גדולים ממנה יישארו הרוסים, ולכן אנחנו נמצאים פה בעצם בביצה.
Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то
ובצד הרוסי גם אצלם יש אבדות רבות. נדב, העם הרוסי לא התעייף מהמלחמה והסנקציות הכבדות?
אני מניח שיש עייפות, בגלל שהידיעות והדיווחים על ההרוגים ממשיכים לזרום לרוסיה, ואני חושב שבסופו של דבר, אתה רואה את הדיווחים האלה ברשת החברתית הרוסית, ובמקומות אחרים, את יודעת, עוד הרוג, עוד חייל, עוד טקס השכבה, ויש לזה משמעות. הערכה במערב, שכאילו לפוטין יש את כל הזמן שבעולם, ההערכה הזאת היא לא לגמרי נכונה. מה שאנחנו רואים הוא שפוטין גם בעצמו, יש לו מערכת בחירות, והוא צריך להתמודד בה. זה לא שהוא מזייף לגמרי את התוצאות מההתחלה ועד הסוף. הפופולריות שלו ערב המלחמה הייתה בשפל. ואין לנו סיבה להאמין שהפופולריות גדלה משמעותית בקרב הציבורים שממילא לא אהבו אותו. אלה שאהבו אותו, אין ספק שיש מסע פרופגנדה מטורף ודיבור, את יודעת, על האוקראינים בתור נאצים ועם הרוסיה וכל הפטריוטיות והלאומנות הזאת, אין ספק שהוא מנסה לעשות את המאמצים האלה. אבל מה שאתה רואה זה התנגדות ברוסיה, עד כמה ההתנגדות הזאת משמעותית? התשובה היא לא, זאת אומרת, המיינסטרים הרוסי לא מוכן לצאת לרחובות בצורה מסיבית נגד המלחמה, וגם הכלכלה הרוסית שנמצאת בסחרור, בהתרסקות, הכלכלה הזאת לוקח זמן עד שההתרסקות הזאת מחלחלת. צריך לזכור שההכנסות מהגז האירופאי ממשיכות או המשיכו לזרום רוב המלחמה עד כה. מחירי האנרגיה הגבוהים שרתו מאוד את הפדרציה הרוסית, ומה שאנחנו רואים הוא פשוט תאונה בהילוך איטי. זאת רוסיה. הכלכלה הרוסית, הקשר שלה לעולם, היכולת שלה, הרשתות, אימפורט, אקספורט, כל מקום שאתה שם את האצבע עליו, המטבע, זה לא טוב. גם הייצוב של הרובל זה עניין זמני. בסופו של דבר, הוא פשוט משאיר שם אדמה חרוכה לשנים רבות, פוטין, וגם היכולת שלהם למסך חלק מההשפעות, לבודד חלק מההשפעות הכלכליות על האזרח הרוסי, היכולת הזאת קיימת, אבל היא הולכת ונשחקת עם המלחמה ועם ההוצאות האדירות. בסוף, לאוקראינים ולאירופה וזה, יש גב כלכלי, פיננסי חזק. לרוסים אין, הם לא הולכים לקבל כסף מהסינים. הם לכל היותר יקבלו את היכולת לייצא לסינים יותר אנרגיה. אבל הם לא הולכים לקבל תמיכה מאף אחד בעולם. אף אחד לא הולך לשלוח להם נשק, מתנה. אף אחד לא הולך לתת להם כסף, מתנה. וזה משהו שכן אנחנו רואים ביחס לאוקראינים.
Umso schlimmer, wenn man sieht, wie furchtbar sinnlos diese Gewalt ist, die wir hier sehen. Es sind unschuldige Zivilisten betroffen, es sind Häuser zerstört.
Nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine pour l'accompagner dans cette perspective européenne, comme nous l'avons acté à 27 lors
דיברנו על המעורבות האמריקנית ועל התמיכה. מה קורה עם שאר המדינות באירופה והמעצמות בעולם? הם יושבות בצד.
כן, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים לא מדברים על מי שיושב בצד, ואני חושב שזאת שיחה מעניינת. אנחנו מדברים כל הזמן על מי שמתערב, על מי שמביע את דעתו, ואנחנו שואלים את עצמנו מה יעשו באמת הסינים, אבל בסוף צריך לזכור שחלק ניכר מאומות העולם פשוט לא במשחק הזה, ומעדיפים לשבת על הגדר בדרך כזאת או אחרת, כולל, נגיד, אפריקה, כולל חלקים נרחבים ממרכז לדרום אמריקה, כולל כמובן סין שאת יודעת עם איזושהי זווית פרו-רוסית, בעיקר בגלל ההתנגחות עם ארצות הברית, אבל היא בטח שלא פועלת בצורה אקטיבית לשלוח משלוחי נשק מטורפים לרוסים מצד אחד. ומצד שני, הם מביעים תמיכה בעצם כדי לנסות ולשחוק את המעמד האמריקני. אז מה שאנחנו רואים זה שהם, את יודעת, מועצת הביטחון משותקת כמובן, כי יש פה זכויות וטו, ואי אפשר לצפות מהמוסדות הבינלאומיים לנהוג במלחמה.
כן, אבל העולם כרגע משלם את המחיר, בהרבה חזיתות, משבר האנרגיה, האינפלציה, יחסי המסחר, כלומר יש גם תשלום יומיומי על המלחמה הזו.
בייחוד בעולם המחירים. עליות המחירים ברחבי העולם, ובדגש על עליות המחירים בתוך עולם האנרגיה, ובדגש על ארצות הברית, ובעצם על משאבת הדלק של האמריקני הממוצע, זה ההשפעה הפוליטית הבולטת ביותר. ותראי גם מה התוצאות של זה. תראי איך העולם נהיה מקום פחות בטוח.
Respect to the murder of Khashoggi, I raised it at the top of the meeting, making it clear what I thought of it at the time, and what I think of it now.
אדם כמו ג'ו ביידן, צריך באמת ללכת לאיש כמו מוחמד בן סלמן, יורש העצר, והוא צריך לנסות ולבקש ממנו להגדיל את תפוקת הנפט. ומוחמד בן סלמן הוא אדם שהורה לוותר את גופתו של עיתונאי, תושב אמריקני, ועכשיו הנשיא האמריקני צריך למצוא דרך לפלס משהו אל ליבו. וזה מראה לך, זה ממחיש לך, אני חושב, עד כמה העולם נהיה מקום הרבה פחות בטוח, בצורה משמעותית. בגלל שכאשר אתה לוחץ מדינות כלכלית, אז בראש וראשונה זה גם התפקיד שלהם, צריכות לדאוג ללחם של אזרחיהן, במקרה של ארצות הברית של אמריקה, שהמסעיות ימשיכו לנסוע, את יודעת, בכל מחיר, ברחבי ארצות הברית, וזה גם חלק מהעניין.
אז אני אשאל אותך את השאלה שנשאלה כל המלחמה, אבל אולי עכשיו יש יותר בהירות. יש לפוטין אנד גיים? מה יעזור לו לסיים את האימות?
חלק מהבעיה עם פוטין, וזאת בעיה היסטורית דרך אגב עם הרוסים, צריך להגיד את זה בצורה ברורה, זה שקשה מאוד להבין את ה... את יודעת, יש את הציטוט הזה של צ'רצ'יל, שכוונותיה של רוסיה הם אניגמה בתוך תעלומה. ההמשך של המשפט שאותו בדרך כלל לא מצטטים, זה שהמדריך או המצפן זה האינטרס העצמי שלה.
אבל היא פועלת נגד האינטרס העצמי שלה, הוא מחריב את רוסיה.
פוטין, בין אוזן שמאל לאוזן ימין שלו, יש רק שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת זה להגיד, אנחנו ממשיכים לבוסס בתוך הבוץ הזה במשך שנים רבות, ובסוף נגיע אל המטרתנו ההיסטורית הנצחית, ויהיה בסדר. ואולי צריך, את יודעת, אנחנו חושבים מה האנד גיים, אולי הוא אומר עצמו, בוא ניתן לזה עוד שנה, ואז נחשוב בדיוק מה האנד גיים. יש טענה כזאת, אני בצד שאומר שלפוטין אין ממש זמן גם בעצמו, ושהדבר הכי טוב שהוא יכול לנסות לעשות, ואני מאמין, שהוא ינסה לעשות, זה לייצב את הקו. וכמובן שזה אומר שעבור האוקראינים, הוא יגיד להם, תוותרו על, על השטח שכבשתי כבר, ואת כל השטח הזה הוא יספח. האוקראינים לא יסכימו לוותר. זה אני רוצה להגיד בצורה הכי ברורה. האוקראינים לא יוותרו על השטחים שנכבשו. הם לא יכירו בריבונות הרוסית בשטחים האלה. ולכן, כל מה שנשאר זה האפשרות של הפסקת אש ארוכת טווח. ואני חושב שגם זה לא דבר שהוא סביר שיקרה בתקופת הזמן הקרובה.
נדב אייל, תודה רבה על השיחה.
תודה.
אם היה אפשר להעריך מה קורה במוחו של פוטין, אולי ניתן היה להשפיע יותר על המלחמה. אבל המנהיג הרוסי פועל ממניעים ששמורים איתו, ולא רואה בדרך את ההרס והאובדן גם בקרב עמו שלו. בהודעם האוקראיני והרוסי סופרים את מתיהם, העולם הפליג עלה. ארצות הברית שולחת סיוע משמעותי, אך מוטרדת בעיקר ממחיר הדלק שעלה כתוצאה מהמשבר. באירופה בכלל עסוקים באינפלציה ובמשבר האנרגיה, ובישראל טרודים בימים אלה מכוונת הרוסים לסגור את משרדי הסוכנות היהודית, ואיך זה ישפיע על יחסי המדינות. אולי נקודה אחת אופטימית היא הרצון של טורקיה להפוך להיות גורם מתווך בין הצדדים, כפי שקרה בהסכם התבועה. אבל בינתיים פוטין נהנה משקט יחסי, והוא ממשיך במלחמה, ומנסה לקבוע עובדות בשטח. וזה המצב הכי מסוכן. רק שלא נתעורר בעוד כמה שנים ונשאל, איך זה שהעולם שתק? עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לסיפורים שלנו מהשטח באוקראינה. חפשו את הפרקים המלחמה בעיניים של רון בן ישי, הטבח בבוצ'ה בעיניים של רונן ברגמן וקולות הפליטים שהביאה סיוון חילאי. עורך הפודקאסטים רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיונים גיא סלם, על הסאונד סתיו בצלאלי. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.